Okay, tzaraim tovim, bemet erev tov. Ani lo yodei kama anashim garim baretz, aval erev tov harav bazak, she na'im mo'od, she anachnu mo'od modim lecha, she at magid od shiur, lavir od shiur, b'tor emotions, ya kvar kama zman, she ta magid shiur, harav bazak, she mishan lo yodehu ram bi yeshivat haratzion, the shana beit, ani choshev shana li anashim Yisrael, anashim b'yaretz, who marzeh b'harbei mekomot v'ani ma'od ne'aneti mi ha'sefer shalom ditzchuni b'nai ditzchuni al ha'inyanim b'tor shebal peh who gam katav ad yom hazeh shemedaber al ha'bayot b'tanach pasuk ad yom hazeh b'kol bayot shebim b'olam ha'moderni v'od harbei dvarim shu katav v'emet modim lecha v'mekavi looking forward, that can mean looking forward, the shiur. It's mitzapim, ken. Zeh ma shemarti, ein li kol kach hishtamayot ledaber b'ivrit, az ani tzarech le'asot et zeh. Od yoter, she'en le'ev shirut. Okay, v'vakasha, harav bazak.
Tov, toda rabah, erev tov lachem, v'tzoraim tovim, v'toda shatem baim lishmoa shiur gam b'ivrit. אנחנו נדבר על נושא שבאמת יותר קשור לחוץ לארץ מאשר לארץ ישראל, כי אנחנו מתקרבים לחג הפורים, ואנחנו קוראים את מגילת אסתר, שהיא סיפור שכולו מתרחש בגלות, והייתי אומר, הוא סיפור מאוד בסיסי, שנכתב לקראת היציאה בגלות. כשאנחנו עוסקים במגילת אסתר, אז בדרך כלל אנחנו בתודעה שלנו, פורים זה יום שמח, וגם מגילת אסתר היא מגילה משמחת. אבל בעצם יש כאן טרגדיה איומה ונוראה, שבאמת ברוך השם שניצלנו ממנה, אבל בכל זאת הסיפור מתחיל מגזרה קשה מאוד שהייתה באמת משמעותית, הייתה יכולה לחלות את כל עם ישראל. אני לא חושב שמאז מגילת אסתר ועד השואה הייתה עוד פעם תופעה של גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן בכל מדינות המלך. זה דבר נורא והיום. וכשאנחנו לומדים את המגילה כחלק מהתנ"ך, אז אנחנו יודעים שבתנ"ך לא סתם מגיעה גזרה. כשיש צרה שנופלת על עם ישראל, הצרה הזאת היא תמיד בגלל שיש איזשהו חטא. ואז עם ישראל לפעמים חוזר בתשובה ומתקן את החטא, ואז השם מושיע אותו מהצרה. במשפט הזה בעצם סיכמנו את התנ"ך, והרעיון באופן כללי שחוזר על עצמו בתנ"ך זה יש צרה, עם ישראל חוטא, יש אויב, ואז יש תשובה ואז יש תיקון. זה כל כך הרבה פעמים חוזר בתנ"ך הסיפור הזה, ולכן אנחנו צריכים בעצם לשאול את עצמנו למה בכלל קרתה הגזרה הזאת של המן, למה עם ישראל כמעט איבד עבד, ומה קרה שבסוף הוא ניצל מן הצרה הזאת. אנחנו ננסה לענות על השאלה הזאת דרך עיון בפשוטה של מגילת אסתר, אבל נפתח קודם בדברי חז"ל בנושא, ונראה איך חז"ל התייחסו לשאלה הזאת. באמת השאלה נשאלה כבר בגמרא במסכת מגילה, שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? שונאיהם של ישראל זה בלשון סגי נהור, כלומר לא רוצים להגיד על עם ישראל, אבל באמת הכוונה לעם ישראל. למה עם ישראל באותו הדור נתחייב כליה? אמר להם רבי שמעון בן יוחאי לתלמידיו, אמרו אתם, אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כי עם ישראל השתתף בסעודה של המלך אחשוורוש. אז הוא שאל אותם, אם כן, שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו, אז למה כל היהודים בכל העולם התחייבו כליה? אמרו לו, אמור אתה, אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. יש משהו משותף לשתי התשובות שענו גם התלמידים וגם רבי שמעון בן יוחאי. בין אם התשובה היא מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ובין אם התשובה מפני שהשתחוו לצלם, שתי התשובות מדברות בעצם על התבוללות, assimilation בלעז. כלומר, יש כאן איזושהי בעיה שעם ישראל מאבד את הזהות היהודית שלו. בין אם זה התבוללות במובן התרבותי, ללכת למשתה של המלך אחשוורוש ולהיות כמו הגויים, ובין אם זה במובן הדתי של עבודה זרה ממש, אבל הנושא המרכזי במגילה שבגללו כמעט עם ישראל עבד, זה בגלל התבוללות. מה שננסה לראות זה מאיפה חכמים לקחו את הרעיון הזה בתוך הסיפור עצמו של המגילה. אז בשביל זה ניכנס חזרה לתוך המגילה. אני אתחיל מפרק ב'. מה שאני רוצה לטעון זה שמה שחזל אומרים באמת מסופר לנו במגילה, סביב שתי הדמויות המרכזיות במגילה, מרדכי ואסתר. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את השניים, זה בפרק ב', שם נאמר לנו, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר, בן שמעי, בן קיש, איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים, עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. יש כאן משהו מעניין בדמות הזאת של מרדכי, שאפשר לראות על פי השמות של האבא, הסבא והסבא רבא שלו. אם נתחיל מקיש, קיש הוא זה שיצא לגלות, כן? כשאנחנו אומרים אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, מי שהוגלה זה קיש, כי קיש עוד היה בגלות הראשונה, בגלות בבל, עוד הרבה לפני שהפרסים השתלטו על העסק. אז זאת אומרת, קיש הוא הסבא רבא של מרדכי, קוראים לו קיש, והוא איש ימיני, כלומר משבט בנימין. אנחנו יודעים שהשם קיש הוא שם מוכר בשבט בנימין, אנחנו מכירים עוד קיש אחד לפחות, קיש אביו של שאול, וגם הבן של קיש, שקראו לו שמעי, זה גם שם מוכר משבט בנימין, שמעי בן גרה היה מהמשפחה של שאול, גם משבט בנימין, אז שמעי וקיש הם שמות קלאסיים של שבט בנימין. גם יאיר, זה כבר לא שם משבט בנימין, אבל הוא כן שם ישראלי, משבט מנשה, אנחנו מכירים את חוות יאיר. זאת אומרת, יש לנו כאן שלושה דורות שעדיין שומרים על השמות היהודיים, עד שלונד הנין מרדכי. מאיפה מגיע לנו השם מרדכי? מרדכי זה כבר בכלל לא שם עברי בשום צורה. אדרבה, אם אנחנו מחפשים בתנך את האיש הזה, את המקור לשם מרדכי, אנחנו מוצאים את זה באליל הבבלי המכונה מרודח. יש לנו בכמה מקומות בתנך, כפי שאפשר לראות כאן, את למשל הפסוק בירמיהו נון, הוביש בל חת מרודח, מלכים שנקראו אביל מרודח, בשמו של אותו אליל. כלומר, השם כאן הוא שם נוכרי לחלוטין, מרדכי כבר נולד בשם של גוי. משל למה הדבר דומה? לא צריך ללכת רחוק, למשל ניקח דוגמה מיהדות ארצות הברית, שהסבא רבא שהגיע לארצות הברית במאה ה-19, וקראו לו ברל, והוא הגיע לשם עם הבן שלו שמרל, ולנכד כבר קראו ג'ייקוב, ולנין כבר קראו, אני לא רוצה להליף פה אף אחד, אז אני לא אגיד, אבל שם נוכרי לחלוטין, ולמעשה בהרבה מהדור הרביעי שנולד בארצות הברית, לצערנו הרב, חלק גדול מהם, הם כבר לא יהודים. הזכרת מקודם הרב קלמן שאשתי מבית אמריקאי, חותני עליו השלום, היה דור רביעי שנולד בארצות הברית, הוא תמיד היה אומר שסטטיסטית הוא בעצם גוי. הסבא שלו היה רפורמי, אבל בסופו של דבר באמת מרדכי נולד כבר בלי זהות יהודית, וזו המפגש הראשון שלנו עם הדמות. והוא אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם. מרדכי מאמץ את הדסה. הדסה עדיין נולדה עם שם עברי. הדסה היא הדסה בת אסתר בת אביחיל. אבא שלה עדיין קורא לה דור רביעי בפרס, הוא עדיין קורא לה בשם עברי הדסה, אבל יש לה גם שם שני, אסתר. כלומר, אסתר זה כבר שם נוכרי, גם אסתר זה שם אלילי. החז"ל כבר עמדו על המשמעות האלילית של השם אסתר. הגמרא במגילה אומרת, רבי נחמיה אומר, הדסה שמה, ולמה נקראת אסתר, שהיו אומות העולם קוראים אותה על שום איסתהר. איסתהר זה מלשון סטאר, עבודה זרה, עבודת כוכבים, אשתורת. גם אסתר זה שם אלילי. אנחנו יכולים להניח שמתי נתנו להדסה את השם אסתר, שמרדכי מאמץ את הדסה אליו הביתה, הוא אומר לה, תשמעי, אנחנו אצלנו בבית, הדסה זה קצת שם יותר מדי ברנדל כזה. מהיום והלאה אנחנו נקרא לך אסתר, שם הרבה יותר מתאים לאווירה המשפחתית. כשאנחנו מבינים בעצם שמה שחז"ל אמרו, בעצם מייחד את מרדכי ואת אסתר במיקרו, מה שמייצג במקרו את עם ישראל כולו, שהופך להיות חלק מהתרבות הפרסית. ואז כאשר מגיע כל הסיפור שלוקחים את כל הנערות לשושן, ובין היתר גם ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגאי שומר אנשים, אז נאמר לנו כאן, לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. מרדכי מצווה על אסתר לא לספר שהיא יהודיה. למה? אז לאור מה שאמרנו עכשיו, זה באמת לא כל כך מפתיע. מרדכי לא כל כך היה בשלב הזה כמי שרצה להראות את המוצא היהודי שלו, גם מהשם שלו וגם מהשם של אסתר, אנחנו רואים שהם כבר התרגלו להיות חלק מהתרבות הפרסית, ולכן יותר טוב שהיא לא תדע, שאף אחד לא ידע שהיא יהודייה. כבר אומר האבן עזרא, יש אומרים כי מרדכי לא עשה נכונה שציווה על אסתר שלא תגיד עמה, כי פחד שלא ייקחנה המלך לאישה אם ידע שהיא מהגולה. מרדכי אמר, עכשיו לקחו את אסתר לסוג של אודישן כזה למלך, אבל אם ידעו שהיא יהודיה, אף אחד לא, אין לה שום סיכוי, וזה דווקא לא רע שאסתר תהיה המלכה. אז לכן תשתקי, אל תספרי לאף אחד שאת יהודיה. וזה באמת כנראה מצליח, כי בסופו של דבר אסתר, שמאוד מאוד פסיבית בכל הפרק הזה, היא עושה רק מה שאומרים לה, היא לא מבקשת כלום, היא לא הגידה את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, וכל הנערות מבקשות כל מיני דברים, אבל בהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר, רגע איסריס המלך שומר אנשים. אסתר היא דמות מאוד פסיבית, לא אומרת שום דבר, לא מבקשת שום דבר, ותילקח אסתר, לוקחים אותה, מביאים אותה, והיא אכן באמת, המלך נושא אותה, וממליך אותה תחת ושתי, וגם אחרי שהיא נבחרת, אז נאמר, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, כאשר ציווה עליה מרדכי. את מאמר מרדכי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו. אסתר ממשיכה בעצתו של מרדכי, לא נספר שהיא יהודיה. לא היה טוב שידעו את זה לפני שנהיה מלכה, שנהייתה מלכה, וגם אחרי שנהייתה מלכה, יותר טוב שאף אחד לא ידע שהיא יהודיה. והפרק מסתיים בעוד נקודה אחת נוספת שמלמדת על מרדכי. מרדכי, שכפי שאמרנו, הוא מסתיר את המוצא היהודי שלו, נאמר כאן בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך. עכשיו, יש מגילות אסתר מצוירות, שרואים את מרדכי כאילו איזה קבצן שיושב בפתח השער של הארמון ואוסף כסף, פחות או יותר. זאת ממש לא המשמעות של הביטוי יושב בשער המלך. אנחנו יודעים מי האנשים שיושבים בשער בכל עיר. מי שיושב בעיר, זה כמובן בשער העיר, זה כמובן השופטים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ומרדכי הוא לא סתם יושב בשער העיר, הוא יושב בשער המלך. זאת אומרת, במושגים של היום, הוא נשיא בית המשפט העליון. עכשיו, אני ממש לא רוצה להיכנס לפוליטיקה הישראלית בימים האלה, ולדבר על השאלה מי יותר חשוב, המלך או מי שיושב בשער המלך, אבל מה שלא יהיה, אין שום ספק שמרדכי הגיע לתפקיד מאוד מאוד בכיר בממלכה הפרסית, והוא גם בעזרת המעמד המכובד שלו מצליח לשמוע על המרד שמתוכנן על ידי בקטן ותרש, ובאמת ותומר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא ויתלו שניהם על עץ. זאת אומרת, בסופו של פרק ב' אפשר לומר שמרדכי ואסתר מגשימים את החלום הפרסי. הם מצליחים להגיע למעמד הבכיר ביותר כמעט שאפשר להגיע. אסתר הופכת להיות המלכה של 7 ו-20 ומאה מדינה. מרדכי הופך להיות יושב בשער המלך. והנה, בזכות זה שהם מתכחשים לזהות היהודית שלהם כלפי חוץ, הם מגיעים למעמד הגבוה ביותר שניתן להגיע אליו. וכמו בכל פעם שדברים כאלה קרו בהיסטוריה, זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. וגם כשיהודי מנסה להסתיר את הזהות היהודית שלו, זה לא כל כך הולך. על הרקע הזה אנחנו באמת יכולים להבין את תחילתו של פרק ג'. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, לא צריך לעשות בשלב הזה, בן המדתה האגגי וינשאו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים לו להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום יום ביום ולא שמע עליהם. לפני שניגע בשאלה למה מרדכי לא קורע ולא משתחווה, אני רוצה קודם כל להעיר על הנקודה למה מרדכי בכלל יכול להרשות לעצמו לא לקרוע ולא להשתחוות. האם כל אדם בחצר המלכות שלא קורע ולא משתחווה יכול באמת לעשות את זה? הרי המן מיד ילך וירוג אותו. רק בגלל שמרדכי נמצא במעמד כל כך גבוה של מי שיושב בשער המלך, אז הוא באמת יכול לא לכרוע ולא להשתחוות ולא יעשו לו שום דבר, למרות שהמלך ציווה שכל עבדי המלך יכרעו וישתחוו. אבל מרדכי הוא לא מעבדי המלך, הוא יושב בשער המלך. אז למה באמת מרדכי לא קורע ולא משתחווה? אז יש לנו גם בחז"ל וגם במפרשים שתי גישות מרכזיות. יש שאומרים שזה קשור באיזושהי צורה לעבודה זרה. אם נסתכל למשל בפירוש רשי, אומר רשי שעשה עצמו אלוה, שהמן בעצם התחפש לאליל. יש מדרשים שהוא היה על הצוואר שלו תלוי איזה צלם, ולכן באמת מרדכי לא קרא ולא השתחווה. הקושי בזה זה שזה לא כתוב. אין בפרק הזה שום רמז למשהו דתי, אלילי, עבודה זרה, מאיזושהי צורה. התנך, שזה נושא כל כך מרכזי בתנך, הנושא של עבודה זרה, קשה להניח שהיה מתעלם אם היה כאן היבט של עבודה זרה. לכן אני נוטה לקבל גישה אחרת בחז"ל, שהסיבה שמרדכי לא קורע ולא משתחווה היא מאוד פשוטה לאור מה שאמרנו. כי הוא יושב בשער המלך. יש כאן אומנם איש חשוב מאוד, שהמלך שם אותו מעל כל השרים, אבל עם כל הכבוד, מי שנשיא בית המשפט העליון, הוא יותר חשוב מכל השרים, ומי שיושב בשער המלך לא צריך לפרוע ולא להשתחוות, כלומר יש כאן עניין אישי. חזל באמת אפילו העלו ביקורת על זה שמרדכי לא קורע ולא משתחווה, ביקורת חריפה, הגמרא במגילה מביאה את דברי רבא, שכנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, ראו מה עשה לי יהודי ומה שילם לי ימיני. כנסת ישראל באה בטענות כלפי שני אנשים, דוד המלך שהוא יהודי משבט יהודה, ושאול המלך שהוא משבט בנימין. מה עשה לי יהודי? דלא קטלי דוד לשמעי דאיטיאלי דמיני מרדכי דמיקני בי המן. כלומר, למה דוד המלך לא הרג את שמעי בן גרה, שלפי המדרש הוא שמעי בן קיש, שבסוף נולד ממנו מרדכי, שהמן התקנה בו? כלומר, לא, אם דוד היה הורג את שמעי, לא היינו נכנסים לכל הצרה הזאת, שבסוף מרדכי מעורר את הקנאה של המן. ומה שילם לי ימיני, זה לא קטלי שאול להגג, זה איטיאלית מני המן, זה מצער לישראל. כלומר, שני אנשים עשו לנו פה צרות גדולות, מרדכי והמן, שניהם ביחד, מרדכי שמעורר את הקנאה, והמן שמצער את עם ישראל. וכשאנחנו מחפשים תשובה בגמרא לשאלה, מדוע מרדכי לא קורע ולא משתחווה, אז הגמרא עצמה לא מזכירה עבודה זרה, אלא אומרת כך, וכל זה איננו שווה לי, אמר רבי לזר, אמר רבי חנינה, בשעה שראה המן את מרדכי יושב בשער המלך, אמר, כל זה איננו שווה לי כדרב חיסדה, ואמר רב חיסדה, זה בא בפרוסבולי וזה בא בפרוסבותי, אמר רב פאפה, וקרו לי עבדה דמזדבין בתלמי. מה זה כל המילים המוזרות האלה? אומר כאן רשי, מרדכי בא אליו בטענת עושר, המן בא בטענת עוני, שמחר המן את עצמו למרדכי, קודם לכן, ימים רבים לכיכרי כסף. המדרש אומר דבר מאוד מפתיע, שבעבר המן היה עבד של מרדכי, שלא היה לו אוכל להמן, והוא מחר את עצמו למרדכי תמורת כיכר לחם. ובאמת כך מסביר יונתן בן עוזיאל, למה מרדכי לא משתחווה להמן, ולא הווה סגיד להמן, לא היה משתחווה להמן, על דאבי לי עבד פלח, ויזדבין לי בתול מד לחם, בגלל שהוא היה עבד שלו, שנמכר לו בעד כיכר לחם. כלומר, גם תרגום יונתן בן עוזיאל אומר, שבעצם הסיבה שמרדכי לא משתחווה, היא סיבה אישית, לא היה לכבודו של מרדכי, להשתחוות למי שרק עכשיו פתאום הפך להיות שר חשוב, אבל בעצם היה עבד של מרדכי. מה שלא יהיה, אני רוצה לומר שזה מאוד ממשיך את הכיוון שראינו עד עכשיו, שאין כאן היבט לאומי, כי מרדכי פועל פה מתוך עניין אישי, אבל משהו אחד משתנה. ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן לראות היעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי. מה מתברר? שבאיזשהו רגע של חולשה, מרדכי כן סיפר לעבדי המלך שהוא יהודי. והעובדה שהם עבדי המלך ידעו שיהודי, זה כבר משנה את הכל. כי ברגע שהמן שומע שמרדכי הוא יהודי, אז כבר הכל משתנה. ויער המן כי אל מרדכי קורא ומשתחווה לו וימלא המן חמה, וייבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. וכאן זה ממש מידה כנגד מידה, כאן אנחנו נכנסים באמת לסיפור האמיתי של המגילה. מהו הסיפור של המגילה? שמרדכי מנסה לנתק את עצמו מהזהות היהודית, מהעם היהודי. ומי שמכריח אותו להיות חלק מהעם היהודי זה המן, שאומר, אם מרדכי הוא יהודי, אז אני לא רק אהרוג את מרדכי, אלא אני אהרוג את כל היהודים. והנושא הזה של השאלה האם יהודי יכול להתנתק מהעם שלו, הוא הנושא המרכזי במגילת אסתר. בואו ונראה מה קורה עם העניין הזה. אז כפי שאנחנו יודעים, לא נקרא כמובן את כל המגילה, כפי שאנחנו יודעים, באמת המן מצליח לשכנע את אחשוורוש, לגזור גזרה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד, ב-13 בחודש 12, הוא חודש אדר, הוא שללם לבוז, וכידוע המלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוך. וכאן מתחיל תהליך התשובה של מגילת אסתר. בפרק ד', שהוא הפרק המשמעותי ביותר במגילה, מתאר לנו שתי דרכים שונות לחלוטין שעברו כל אחד מן השניים, מרדכי ואסתר. אצל מרדכי זה קורה מהר מאוד. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ההתנהגות הזאת של מרדכי, שקורע את בגדיו ולובש שק ואפר, ויוצא בתוך העיר וזועק זעקה, זה מזכיר לנו קצת סיפור אחר של מישהו שנהג באופן דומה. מי עוד לבש שק ואפר וזעק בתוך העיר? זה כמובן מזכיר לנו את ההתנהגות של מלך נינווה, שגם אצלו נאמר, ויגע דבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחס שק, וישב על האפר, ויזעק, ויאמר בנינווה, ממש אותו דבר, זאת באמת תשובה, זהו הסיפור של תשובה. רק שאצל מרדכי יש משמעות כפולה לזה שהוא קורע את בגדיו ולובש שק ואפר. זה לא רק ביטוי של תשובה ללבוש שק, זה גם ביטוי של חזרה לזהות היהודית. מי שטשטש את המוצא היהודי שלו, מי שאמר לאסתר להסתיר את המוצא היהודי שלה, עכשיו הוא הולך ולובש שק ואפר כמו כל היהודים, ובזה למעשה הוא מכריז לעיני כל העולם, אני יהודי, זהו, אני שייך לעם היהודי. זאת התשובה האמיתית של מרדכי, שחוזר להיות חלק מעם ישראל, שחוזר להיות חלק מהעם היהודי, וזועק זעקה גדולה ומרה, תשובה מאוד מאוד גדולה וחזקה. עכשיו, השאלה שנשארה לנו זה מה קורה עם אסתר. ואצל אסתר, העסק יותר מסובך. כי כאשר שומעת אסתר, ותבונה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד. כל מי ששומע את המילים האלה, ותתחלחל המלכה מאוד, אם היינו עוצרים פה, היינו חושבים, בוודאי, למה ותתחלחל המלכה מאוד? כי היא שמעה שמרדכי זועק, זעקה גדולה ומרה, שדבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול היהודים. אבל לא. למה ותתחלחל למלכה מאוד? ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. מה מזעזע את אסתר כל כך? אסתר כבר 5 שנים בארמון המלך אחשוורוש, ומה שהיא אסתר רואה זה שפתאום מרדכי לובש שק. מה קרה למרדכי? אולי נשרף הבית וכל הבגדים נשרפו. אסתר שקועה בתוך הארמון, היא אפילו לא יודעת מה שקורה עם העם היהודי, היא לא שמעה בכלל על הגזרה, היא לגמרי התנתקה מעם ישראל, וההסבר היחיד שהיא יכולה לחשוב למה מרדכי לובש שק, זה בגלל שאין לו בגדים, אז היא שולחת לו בגדים. נשים לב, זה המקום היחיד בכל מגילת אסתר, שאסתר כבר לא קוראים לה אפילו בשם שלה, היא רק המלכה, היא לא אסתר, היא לא אסתר המלכה, היא המלכה, לגמרי איבדה את האישיות הפרטית שלה. ואז, כשמרדכי מסרב, והיא שולחת את התח לברר מה זה ועל מה זה, ואז מספר מרדכי את כל אשר קרה הוא, ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. נשים לב למה מבקש מרדכי מאסתר. בדיוק הפוך לחלוטין מכל מה שהוא ביקש ממנה עד עכשיו. אין אסתר מגדת את מולדתה ואת עמה, כי כן ציווה עליה מרדכי. ואילו עכשיו מה מבקש מרדכי מאסתר? הוא מבקש, תקחי את פתשגן הכתב הזה, ותבואי אל המלך להתפנן לו ולבקש מלפניו על עמה. איזה עמה? הוא בכלל לא יודע מה זה עמה. מבקש מרדכי שהיא תגיד לאחשוורוש, אדוני המלך היקר, אני מעם היהודי, לא סיפרתי לך את זה כל השנים, אבל אני יהודיה, ואנה ממך תבוא ואני מתחננת לפניך שאל תפגע בעם שלי. מה אומרת אסתר? במילה אחת, לא. ויבוא התח ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתח ותצווהו על מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא ייקרא אחת דתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. מצטערת, זה מסוכן מדי. אני לא יכולה. כבר 30 יום המלך לא קרא לי, איך אני אעיז לבוא אל החצר הפנימית? לא. אסתר בנקודה הזאת באמת נמצאת בניתוק מהעם היהודי, וכאן ברגע הזה יוכרע הגורל של מגילת אסתר, יוכרע הגורל של העם היהודי. האם יצליח מרדכי לשכנע את אסתר לעבור את אותו התהליך שהוא עצמו עבר של לשנות לחלוטין את הכל ולחזור לזהות היהודית שלה? ומרדכי אומר לה משפט או שניים צרים מאוד, יכול להיות שהוא אמר יותר, אבל מה שהוא אומר כאן זה באמת להצליח בשני משפטים להגיד את הדבר הכי חשוב. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. מה אומר מרדכי לאסתר? אנחנו חשבנו שאנחנו יכולים להתנתק מהיהודים, אבל תדעי לך, אי אפשר ליהודי להתנתק מהעם היהודי. מי שרוצה לנתק את עצמו מהעם היהודי, הוא באמת יתנתק מהעם היהודי, אבל בדיוק הפוך ממה שהוא חושב. אם את חושבת שאת תמלטי את עצמך מכל היהודים, כלומר, את תתנתקי מהיהודים, כל היהודים ישמדו ואת תמלטי, אז תדעי לך שמה שיקרה, יקרה בדיוק הפוך. רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. יהודי חייב תמיד לראות את עצמו חלק מהעם. אם הוא מנתק את עצמו מהעם, זה לא שהוא ירוויח והעם יפסיד. העם בסופו של דבר יישאר, והיהודי שניתק את עצמו הוא זה שיובד. זאת הנקודה המרכזית במגילה. ראינו כיצד מרדכי למד את הלקח הזה על עצמו, שהמן אילץ אותו להיות חלק מן היהודים בגזרה שלו על כל היהודים. ועכשיו מרדכי באמת מנסה לשכנע את אסתר ולומר לה, אי אפשר ליהודי להתנתק מהיהודים. אם הוא ינתק את עצמו מהיהודים, זה רק לרעה ולא לטובה. הוא גם אומר לה עוד משפט אחד, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, ואת, אבל לא רק את, את ובית אביך תובדו. מי זה בית אביך? אביה ואמא מתו. בית אביך זה רק אחד, זה רק מרדכי. אומר מרדכי לאסתר, אם את לא מוכנה עכשיו ללכת ולמסור את עצמך עבור היהודים, אז זה לא רק את עובדי, גם אני עובד. כי אני אחראי לזה, אני זה שאמרתי לך כל השנים, להסתיר את עמך ואת מולדתך. אם עכשיו ברגע הדרמטי הזה, את לא מוכנה להתגלות כבת של עמך, את עובדי ואני עובד גם איתך. כאן ברגע הדרמטי הזה, באמת הכל תלוי, האם זה בהשפיע על אסתר, וכיוון שאנחנו יודעים את הסיפור, אז פחות דרמטי מבחינתנו, אבל אם לא היינו יודעים את הסיפור, והיינו שואלים את עצמנו, מה תעשה אסתר? אז הנה בתומר אסתר להשיב אל מרדכי, נשים לב היטב לתשובה של אסתר. לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אפשר לומר שהנאום חייו של מרדכי עשה את שלו. הוא הצליח ליצור אצל אסתר באמת את התחושה שהיא חלק מהעם היהודי, ולכן הדבר הראשון שהיא מבקשת זה לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי. אם אני עכשיו חוזרת להיות חלק מהעם היהודי, שכל העם היהודי גם יחזור להיות חלק ממני. ושיצומו עליי כל היהודים הנמצאים בשושן, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, ואני אבוא אל המלך, וכאשר עבדתי, עבדתי. איזה שינוי זה מי, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, לבין, וכאשר עבדתי, עבדתי. כי אסתר מחליטה לחזור אל הזהות היהודית שלה. הדבר המעניין הוא, שכאשר מחליטה אסתר לחזור לזהות היהודית שלה, היא גם מוצאת פתאום את הזהות האישית שלה, ופתאום הופכת להיות בן אדם אחר. זה בולט כבר מהשנייה הראשונה. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. נשים לב שעד עכשיו אסתר הייתה פסיבית לחלוטין, וכל מה שנאמר על אסתר עד עכשיו היה שהיא עושה את מה שמרדכי מצווה עליה. ראינו את זה מקודם, לא הגידה אסתר את המוות מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. מרדכי הוא זה שמצווה. אחר כך גם נאמר שוב, אין אסתר מגלת את מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. אבל מהרגע שאסתר חוזרת לזהות היהודית שלה, היא גם הופכת להיות עם הזהות האישית שלה. היא כבר לא המלכה, היא חוזרת להיות אסתר, ופתאום מגלה בתוכה כוחות חדשים שעד עכשיו לא ראינו אותם בכלל. הדמות הפסיבית הופכת להיות עכשיו המנהיגה הגדולה, שהיא זאת שמצווה קודם כל את מרדכי מה לעשות. ובחוכמתה הגדולה, אסתר אמנם הסכימה לקבל את השליחות, אבל לא עשתה את מה שמרדכי ביקש ממנה לעשות. כי אסתר, שהיא חזרה אל עצמה, היא באמת התגלתה באמת עם תבונה יותר גדולה משל מרדכי. כי מה מרדכי ביקש ממנה לעשות? מרדכי אמר לה לבוא אל המלך ולהתחנן לו, לבקש מלפניו על עמה. ועכשיו היינו חושבים שאסתר באה אל המלך ותבקש מלפניו על עמה. אבל אסתר הייתה חכמה, ואסתר הבינה שזאת לא הדרך. היא אכן מגיעה אל המלך, וכשהמלך רואה אותה, והיא נשאה חן בעיניו, והוא מושיט לה את שרבית הזהב, והוא אומר לה, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך עד חצי המלכות והיא נתן לך? ואנחנו בטוחים שאסתר תעשה את מה שמרדכי אמר לה לעשות, לבקש מלפניו על עמה. אבל אסתר מבינה, שאם היא תגיד עכשיו לאחשוורוש, אדוני המלך, אני יהודיה, והמן שאתה כל כך אוהב רוצה להרוג את העם שלי, הוא יזרוק אותה מכל המדרגות. אסתר מבינה שהיא צריכה לעשות משהו אחר כדי שהיא באמת תוכל לבטל את הגזרה של המן. אז מה היא עושה? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך את חצי המלכות ותעס. כאן אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. אומרת אסתר, פעמיים מציע המלך את חצי המלכות, פעמיים מבקשת משתה, עם אחשוורוש והמן. למה? שני דברים מרוויחה אסתר. האחד אצל המן, והשני אצל אחשוורוש. מה היא מרוויחה אצל המן? זה קודם כל הפסוקים הראשונים, אחר כך מספרים מה קורה עם המן. ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב, וקראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן אל מרדכי חמה, ויתפק המן ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נשאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשתה, כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה אל המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. עכשיו, כאן עד עכשיו לא קורה דבר יותר מדי גדול, חוץ מזה שהמן ממשיך מאוד מאוד לכעוס על זה שמרדכי לא קורע ולא משתחווה לו, והוא אומר, זה לא שווה לי אפילו שיש לי כזה כבוד, שאסתר הזמינה פה אל המשתה, וגם היום וגם מחר רק אותי, אבל אני לא יכול לסבול את מרדכי שיושב בשער המלך. מה אומרת לו זרש? כאן מופיעה הדמות של זרש, שהיא הדמות החביבה עליי ביותר במגילה, מאז שבגן הגננת נתנה לי להיות זרש, והיא אמרה לי שזה תפקיד חשוב, ולקח לי הרבה שנים להבין שהיא באמת צדקה. כי זרש מופיעה פעמיים במגילה. בואו נראה מה התפקיד המיוחד של זרש. בפעם הראשונה אומרת זרש דבר מאוד מצחיק. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויתב הדבר לפני המן ויעש העץ. כן, בא המן ואומר לכולם, אתם יודעים, אני הכי חשוב, ואסתר המלכה הביאה רק אותי אל המלך, אבל אני לא יכול לסבול כל פעם שאני רואה את מרדכי, היא לא משתחווה לי. מה אומרת לו זרש? רעיון נפלא. אתה יודע מה? תתלה אותו. מה? עד עכשיו אף אחד לא יכול היה לחשוב על זה? מה כל כך גאוני בזרש, שפתאום אף אחד לא יכול היה לחשוב על זה עד עכשיו? התשובה היא אסתר. באמת, המן לא יכול היה לתלות את מרדכי. מה אומרת לו זרש? זרש אומרת להמן, אתה בעצם קלקלת לעצמך. אתה קרחת ביחד את הגורל של מרדכי עם הגורל של כל היהודים. ועכשיו אתה צריך לחכות ל-13, לחודש 12 וחודש אדר, להרוג את כל היהודים עם מרדכי, ועכשיו יום יום עד שיגיע 13 לחודש 12 אתה כל יום תתעצבן שמרדכי לא משתחווה לך. אבל עכשיו שמתברר שאתה יותר חשוב ממרדכי, למרות שהוא יושב בשער המלך, כי רק אותך הזמינו אל המשתה, אסתר הזמינה אל המשתה רק אותך, אז עכשיו אתה יכול לנתק את מרדכי מכל היהודים ולתלות אותו עכשיו. את כל היהודים תחכה עד לחודש אדר, אבל את מרדכי אתה יכול כבר לתלות מחר בבוקר. זה מה שהרוויחה אסתר, עוד מעט נבין עד כמה זה היה חשוב. אבל הדבר השני שאסתר הרוויחה, זה מה שקורה אצל אחשוורוש. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. למה נדדה שנת המלך? התשובה פשוטה, איך לא? פעמיים מציע המלך לאסתר עד חצי המלכות, ופעמיים מה היא מבקשת? משתה עם המן. איזה מלך לא תידד שנתו אחרי שזה מה שקורה? ואז כשהמלך מתחיל לחשוב מה קורה פה בין אסתר להמן, והוא מתחיל לבדוק האם בכלל אפשר להאמין למישהו בממלכה הזאת, אז הוא הולך לבדוק אם אפשר בכלל לסמוך על אנשים פה במדינה. ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב, אשר יגיד מרדכי על בקטנה ותרש שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. כן, כבר קרה פעם סיפור כזה של ניסיון למרד, לפוטש בארמון המלך, כאשר בקטן ותרש רצו לשלוח יד, אולי זה קורה שוב. אבל אז היה מישהו שאפשר היה לסמוך עליו, מרדכי. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו, נערי המלך משרתיו, לא נעשה עם עוד דבר. את האמת, לא עשינו שום דבר. עכשיו קורה דבר מאוד מעניין. הצירוף של שני ההישגים של אסתר. מצד אחד, היא נתנה להמן ביטחון עצמי מופרז. ומצד שני, היא הצליחה לעורר חשד אצל המלך והמן בעצמו. ואז יד ההשגחה העליונה, נדדה שנת המלך, חזל אומרים מלכו של עולם, מביאה ברגע המושלם את המן, ויאמר המלך מי בחצר, הרי אסור להיכנס לחצר בלי רשות, והמן, בדיוק המן, שעכשיו כבר אחשוורוש מתחיל לחשוד בו, בא לחצר בית המלך החיצונה, למור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר, ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן. ואז אחשוורוש מצליח לחשוב על תרגיל מאוד חכם, איך נראה מה באמת המן רוצה. והוא ממש מפיל את המן בפח. ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? הוא בכוונה שואל את השאלה בצורה כזאת, שהמן יחשוב בדיוק מה שהוא חושב. ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? המלך שכבר חושד בהמן מנסה לדעת מה בליבו של המן. ולכן הוא שואל אותו, תגיד לי, מה אתה חושב שכדאי לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? והמן נופל בפח. ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. מה אומר המן לאחשוורוש, שהוא חושב שהוא מדבר על עצמו, ושאחשוורוש יודע שהוא מחשב, שהוא חושב שהוא מדבר על עצמו? אני רק מציע שיביאו לבוש מלכות, וסוס מלכות, וכתר מלכות. עכשיו, לא צריך להיות פרויד בשביל להבין שאם מישהו מבקש סוס מלכות, בגד מלכות וכתר מלכות, אז מה הוא רוצה להיות? מלך. ברור שאדם כזה יש לו שאיפות להיות מלך. והנה מתברר שאסתר הצליחה באופן בלתי רגיל במזימה שלה. היא מצד אחד הכניסה להמן תחושת ביטחון עצמי מופרז, ובאותו רגע גם הצליחה לגרום לאחשוורוש לחשוד בהמן. והתוכנית המיוחדת הזאת של אסתר, שלא שמעה לקולו של מרדכי לבקש אל המלך, אלא קודם כל היא הבינה שהיא חייבת, בעברית אומרים, לתקוע טריז, to drive a wedge, ככה אומרים באנגלית, בין אחשוורוש להמן, כי כל עוד היא לא עושה את זה, זה לא ילך. עכשיו הדבר היפה, ויאמר המלך להמן, קח מהר, קח את הלבוש ואת הסוס אשר דיברת ועשה חן למרדכי יהודי, היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי והרכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו וכו'. בקיצור, כאשר המן חוזר הביתה, אנחנו פוגשים את זרש בפעם השנייה. תראו, ממש יפה. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמה וזרש אשתו, אם מזרע היהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. כמה יפה התפקיד של זרש במגילה. אתמול היא אמרה, מה? אתה לא צריך להשאיר את מרדכי עם כל היהודים. תנתק את מרדכי עם היהודים, תתלה אותו מחר ואת כל היהודים בחודש אדר. מה אומרת עכשיו זרש להמן? אי אפשר לנתק את מרדכי מכל היהודים. אם מרדכי הוא מזרע היהודים, לא תוכל לו כי נפול תנפול לפניו. כלומר, זרש היא הראשונה שהבינה שהסיפור מגילת אסתר הוא עומד על ציר אחד. האם היהודי הוא חלק מהעם היהודי או שהוא לא חלק מהעם היהודי? וכיוון שמרדכי חזר להיות חלק מהעם היהודי, אז באמת לא תוכל לו כי נפול תנפול לפניו. סיפור התשובה של מרדכי ואסתר, שחזרו להיות חלק מן העם היהודי, הוא הסיפור שיש לנו כאן, של בעזרתו, אכן מזרע יהודי מרדכי, אז לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עכשיו, אחרי שכל הרקע כבר הוכן, עכשיו יכולה אסתר לעשות מלכתחילה את מה שמרדכי אמר לה, רק שנייה דלתי פה פרק, ואז כשהיא מגיעה במשתה השני, ועכשיו שהוא שואל אותה, מה בקשתך? עכשיו היא יכולה להגיד, אם מצאתי חן בעיניך המלך ממעל המלך טוב, תינתן לי נפשי ושלתי ועמי בבקשתי, וכשמרדכי, שאחשוורוש שומע את זה, והוא אומר לה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לי בו לעשות כן, ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה. זאת אומרת, אחרי שהצליחה לגרום לחשד של המלך בהמן, ומתברר שהיא בכלל לא חלק מהסיפור, להפך גם היא חושבת שהמן הוא איש צר ואויב, גם אחשוורוש כבר הבין שהמן הוא איש צר ואויב, ועכשיו רק בשביל הגרנד פינאלה, מה שקורה להמן, פה זה ממש כמעט בדיחה, כי המן, המלך שב מגילת הביתן אל בית היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עימי בבית? מה זה הגם? ביקשת סוס מלכות, ביקשת בגד מלכות, ביקשת כתר מלכות, כל מה שלא ביקשת זה את המלכה, אז עכשיו גם לכבוש את המלכה עימי בבית. הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. ואז מגיע חרבונה, שהוא האופורטיוניסט הקלאסי, והוא רואה לאן נושבת הרוח, ואז הוא מוסיף, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה, ויאמר המלך תלו עליו, והנה, עוד נוסף לכל, אותו המן גם רוצה להתלות את מרדכי אשר דיבר טוב על המלך. זה בעצם מסיים את הסיפור. מכאן אין לנו אלא לעבור לפסוקים האחרונים של המגילה. בפסוקים האלה אנחנו למעשה ממקמים את כל הסיפור שדיברנו עליו. בסיומה של המגילה, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית, ובאמת הם חוזרים לגמרי לזהות היהודית שלהם, אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי, והסיומת היא כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. מה בעצם הפסוק הזה בא לומר? מגילת אסתר היא למעשה מבחינה כרונולוגית הסיפור האחרון בתנך. זה למעשה המפה, מפת הדרכים לעם ישראל לגלות. הצידה לדרך שעם ישראל לוקח איתו לשנות הגלות הארוכות זה מגילת אסתר. ומגילת אסתר אומרת, זה בסדר שיהודי יגיע לתפקידים בכירים בכל מקום שהוא יהיה. הוא יכול גם להיות משנה למלך אחשוורוש, אבל כל זה בתנאי שהוא לא ישכח לרגע שהוא יהודי, שהוא גדול ליהודים, שהוא דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ברגע שיהודי נשאר נאמן לזהות היהודית שלו, אז באמת הדבר הזה יכול להיות רק לטובה ולהצלה לעם ישראל. אבל כשהוא ישכח את הזהות היהודית שלו, זה מה שיכול להמית אסון, לא רק עליו, אלא גם על העם היהודי כולו. וכך באמת חשוב לומר, שלא רק החזרה לזהות היהודית של מרדכי ואסתר, זה לא רק סיפור של לאומי, זה גם סיפור אישי. כי ראינו פה את גדולתה של אסתר, שהחזרה לזהות היהודית שלה פתאום מצאה בתוכה של אסתר בעצמה כוחות נפש שהיא לא ידעה בכלל שהיו בה. אסתר עוברת מהפך לא רק במובן של הזהות היהודית שלה, היא עוברת מהפך אישי, מדמות פסיבית לדמות אקטיבית, מדמות שמצווים עליה לדמות שמצווה. זאת הדרך של מנהיגות יהודית אמיתית בגולה. יש לנו זמן קצר, אני רוצה שני דברים להספיק. האחד זה לענות פה על שאלות, אני רואה שהצטברו פה, אבל לפני כן לפחות אני אעיר משהו אחד קטן. יש הרבה מאוד נקודות זהות ודמיון בין שני הסיפורים של מגילת אסתר לסיפור של יוסף. כאן בטבלה אפשר לראות כמה ביטויים מאוד מאוד מזכירים, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, מאוד מזכיר את יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ. הביטוי ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן, מאוד מזכיר את ויטב הדבר בעיני פרעה. הביטוי כי כן ימלאו ימי מרוקיהם וכי כן ימלאו ימי החנותים, קצף בקטן ושטר שני סריסי המלך ויקצוף פרעה על שני סריסיו, ויהי כאומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה, ויסר המלך את הבעתו ועל ידו ויתנה להמן, כמו ויסר פרעה את הבעתו על ידו ויתן אותה על יד יוסף, כאשר עבדתי עבדתי מול כאשר שחולתי שחלתי, וגם הפסוק כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, מזכיר את איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, פן ערב הרע אשר ימצא את אבי. מעל הכל, אסתר, מרדכי ויוסף הם שני אנשים שהגיעו לגדולה, שקיבלו שם נוכרי, מרדכי וצופנת פענח, ובשלב מסוים התנתקו מן הזהות היהודית שלהם. איך אומר יוסף, נשני אלוהים את עמלי ואת כל בית אבי. אבל ברגע האמת, כל אחד ברגע האמת אחר לגמרי, גם יוסף וגם מרדכי חזרו להיות חלק מהזהות הישראלית שלהם, וכשם שמרדכי וכשם שיוסף באמת בחזרתו אל משפחתו הציל את משפחתו ואת כל העתיד של עם ישראל, כך גם עשה את זה מרדכי. אוקיי, לגבי השאלות שיש כאן בצד, נלך לפי הסדר. כן, השיעור אכן יהיה בעברית. לגבי השאלה על good nation, no sinning, doing good, זה לא בדיוק כך, זה עם שפשוט מאבד יחד עם מרדכי ואסתר את הזהות היהודית שלו. לאבד את הזהות היהודית זה גם לאבד את הזהות הדתית כמובן, להפר את הברית עם הקדוש ברוך הוא.
אבל אתה אמרת שקיבלו את העונש בגלל שעשו חטא, שחטאו. אז נכון. אני שואל אם זה המשפיע או הדברים הרגילים המדיוניתי משפיע, זה הכל. ואם לא יכולים לעשות הסכם שבגלל זה בא זה, אז הכל זה אולי ולא בדיוק.
אני חושב שאם הבנתי נכון, תמיד יש הסבר גם מדיני למה שקורה, אבל הוא תמיד מלווה גם בהסבר רוחני. כל התנ"ך הוא כך, גם יציאת מצרים יש לה גם הסבר מדיני, וגם יש לה הסבר רוחני, וגם כאן...
אבל מה משפיע יותר? שזה עושה בסדר ופיקחי עם צבא וזה, או מדינה שלא פיקחי עם זה, אבל עושה כל המצוות?
אני לא כל כך הבנתי את השאלה. מה שרציתי לומר זה שההסבר הוא בסופו של דבר ההסבר מלווה תמיד, למה בני ישראל ירדו למצרים, בגלל ברית בין הבתרים, או בגלל שהיה רעב והם ירדו למצרים. זה מה שמכונה בעברית הסיבתיות הכפולה. לכל התנ"ך בנוי על זה, שיש תמיד גם הסבר רוחני וגם הסבר זה היסטורי, ושני הדברים מסתדרים בדרך כלל ביחד. אני יכול להוכיח, גם לומר שגם זה שמדינת ישראל קמה, זה קרה גם בגלל הציונות, אבל גם בגלל חזון הנביאים, אז מה יותר ממה? זה הולך ביחד. הלאה נשאיר, אסתהר זה ונוס, נוגה זה נכון, אסתהר אסתר, בהחלט אסתר ואסתהר זה אותו דבר. עכשיו, לגבי השאלה, האם מרדכי התייחס יפה להמן, אנחנו לא יודעים. זה מדרש, אני לא אמרתי שלפי הפשט המן היה עבד של מרדכי, אני חושב שלפי הפשט, רק מה שרציתי להביא את המדרשים האלה, זה להראות שגם היו דעות בחזל שלא ראו את זה שמרדכי לא משתחווה להמן כעניין לאומי, אלא כעניין אישי. אוקיי, אני חושב שיש פה באמת עוד הרבה שאלות, אני תודה רבה לכל מי שכותב תודה רבה. למה אני אוהב את הזרש? בגלל שזרש הבינה את המגילה, ואני לא חושב שהגננת שלי ככה הבינה, היא פשוט ניסתה להסביר לי שמישהו צריך להיות זרש, אז היא ניסתה להגיד לי, תהיה זרש, זה תפקיד חשוב, אבל לימים אני חושב שהיא צודקת. זהו, אני חושב שאנחנו נסתפק בזה, כי גם זמננו הסתיים. אני רוצה לאחל לכולכם פורים שמח, ושנזכה לשמור על הזהות היהודית בגולה, וגם בעזרת השם בארץ ישראל.
תודה רבה רבה זק, ועוד מאוד מעניין, ועוד נענו כל
הנתים.
אני מקווים שעוד הזדמנות יהיה לנו עושי, ואני יודע שאתה מאוד... מאוד, יש לך הרבה דברים שאתה עובד בהם, ואין לך הרבה זמן, אבל אני מקווים יותר מ-100 אנשים שבאים לשיר בעברית, ביום ראשון, יום חופש, אז אני באמת רוצה להודות לך על השיעור, וכמה עניינים מאוד, מאוד מעניינים. אז,
תודה
רבה, להתראות, פורים שמח שיהיה בשמחה, אני חושב שהיום היה יום קשה בר, שמעתי היה בבוקר שני אחים נרגו לצערנו, אז ונהיה באמת חודש של יגון לשמחה, אביל ליום טוב ויהיה בשמחה, אז תודה רבה, להתראות, and thank you everybody, tomorrow we'll continue our regular stream in English, אז אני יכול להגיד את זה באנגלית, אז tomorrow 12 o'clock is Rachel Danziger's Sharansky, followed immediately by Shuli Mishkin, who both live in Israel, of course, Rabbi Zak. One is your neighbor in Elon Shvut, tell our regular Shirim. And the Parsha Shir, Ruth Shane, who's on, will be giving the Parsha Shir this week, all our regular Shirim. Rabbi Shulman will not be giving his Shir this week on Sefer Daniel. That Shir won't be taking place. But we'll have our regular Shirim, please God, and we look forward to seeing everybody. Please invite a friend, and we look forward to you soon. And everybody have a nice day, a nice week. Shavuot Tov. Thank you very much, everybody. Litrot. Shalom, shalom. You have to get more in Hebrew, no? Everybody like that?
Yeah, this is terrific.
I apologize if my Hebrew isn't up to snuff. I like everybody, I understand better than I speak, you know. But anyways, okay. What can I do? I have given shiurim in Hebrew. I used to give shiurim in Hebrew, even like I had to do that.
But Jay, you did the best you could.
No, זה לא כל כך רעי, אני אדבר, לנו, מה יכול לעשות? אוקיי. המקרא מאוד גרוע, אין לי
המקרא שלי. תעלה לארץ לחודשיים.
לא, הבעיה, כשאני הולך לישראל, כל אחד מדבר באנגלית, הולכים בירושלים. אתה לא צריך לדבר באנגלית. לא אומר שאני מכיר בארץ, הם מדברים באנגלית. אז מה אני יכול לעשות?
בסדר.
I intended the North Pathers Talmud Torah.
I'm sorry. I went to Ivrit. I tell this story. I went to Ivrit schools, and when I came to YU, the shiurim were in English. I took notes in Hebrew because I was so used to Hebrew. I took notes in Hebrew. By the time I went back to Israel, to Gruss, and was in Rav Lichtenstein's shiur, who spoke in Hebrew, I was taking notes in English. So, you know, it doesn't take long to whatever, go back. So what can I tell you? Anyways, all right, everybody, be well. Thank you very much. Enjoy the rest of the day.
Bye-bye. Thank you so much, sir.
Thank you.